דף קנ"ט עמוד ב', שבע שורות לפני השורות הרחבות, באו מיני מרב ששת. הגמרא מסתפקת לאור בעצם מה שאנחנו דיברנו אתמול, שאנחנו לא יצאנו בצורה ברורה איך נהיה צורה של ירושה, כאשר יש לנו את הסבא יעקב, את האבא ראובן ואת הנכד חנוך. ואנחנו יודעים שאבא ראובן מת בחיי הסבא יעקב. עכשיו מת יעקב הסבא וחנוך הנכד יורש אותו. האם הירושה נעשית כאשר ראובן יורש את אביו בקבר ומוריש לבנו חנוך, או תחת אבותיך היו בניך, הבן חנוך עומד תחת ראובן והוא היורש של יעקב? לא שצריך שיעקב יירש, ראובן יירש ויוריש. לאור זה מסתפקת הגמרא, באו מיני מרב ששת, בן מהו שיירש את אמו בקבר? להנחיל לאחין מן האב. בהערת אגב, אני לא יודע, צריך לבדוק מה הדגש של הגמרא כל הזמן להנחיל לאחין מן האב. זאת אומרת, היה נראה שבן יורש את אמא שלו בקבר. זאת אומרת, יוסף הבן של רחל, הוא מת ולאחר מכן מתה אמו רחל, והשאלה שלנו, האם הוא יורש את אמא שלו בקבר כדי להוריש לאחים שלו מאבא, לראובן ושמעון בני לאה שהם אחים שלו מאבא יעקב? לכאורה היה נראה שאם הנידון היה כלפי הבן שלו, הבן יורש. כל הנידון היה בגלל שאני רוצה לדבר להוריש לאחי מאבא. אולי זה הערה, מה הדין שלנו? אומרת הגמרא, בן מהו שירש את אמו בקבר? להנחיל לאחים שלו מן האב כמו ראובן ושמעון. אמר לו רב ששת הניטוע, יש לי ברייתא שיכולה לסייע את הדברים. האב שנשבע ומת בנו במדינה, יש לנו אבא שנשבע בארץ רחוקה ומת שמה בשבי. מעבר לזה, הבן שלו מת מיתה טבעית כאן במדינה. אנחנו אבל לא יודעים מי קדם למי, האם המת בשבי מת ראשון והמת כאן שני, או ההפך, כאן הוא מת ראשון ובשבי מת, וכן בהיפוך הדברים. כמו כן, ובן שנשבע ומת בשבי ומת אביו במדינה, יורשי האב ויורשי הבן יחלויקו. וכבר דיברנו בהרחבה, ישנה מחלוקת בית הלל ובית שמאי, כאשר בית שמאי כל הזמן משתמשים, נפל הבית עליו ועל אביו, נפל הבית עליו ועל אמו, נפל עליו ועל מורישיו, נפל הבית עליו ועל אשתו. בית שמאי עקבי, יחלויקו. בית הלל אומרים המוציא מחברו עליו הראיה, אבל במקום שיש שניים יורשים שהם באים באותה טענה, גם בית הלל מודיעים שאנחנו משתמשים ביחלויקו. על פנה זה מה שקרה פה, באים יורשי הבן ויורשים האב, שניהם באים עם אותה טענה של ירושה, שניהם יש להם את אותה מוחזקות, אז בכזה מקרה גם בית הלל יאמרו, אומרת הברייתא יחלויקו. אומרת הגמרא, בואו נברר את הדברים. היחידה, מצייר לי את הציור, אילה אם הקדקתני, אם באמת הציור הוא כמו שכתוב כאן בפנינו, היני הוא יורשי האב והיני יורשי הבן. אתה יכול לראה לי בבקשה מי הם יורשי האבא ומי הם יורשי הבן? כי הלא, יורשי האבא הם יורשי הבן ויורשי הבן הם יורשי האב, זה אותו דבר. נסביר. בוא נצא מתוך הנחה שיש לנו פה ראובן, דהיינו אבא יעקב, סבא יעקב, אבא ראובן ונכד חנוך. אני לא יודע עכשיו מי מת ראשון, הסבא יעקב או אבא ראובן, מה נפקא מינה? בין אם ראובן מת ראשון ונשאר סבא יעקב, חנוך יורש את סבא יעקב מכוחו של ראובן, ובין אם זה היפוך הדברים, קודם מת יעקב ואחרי זה ירש אותו ראובן, יורש אותו חנוך מדין היותו בנו, אין שום נפקותא בדבר. אז על מי אתה אומר יחלויקו? מי הם המתמודדים? בהכרח זה לא הציור, אלא לאב הכי כמה. אב שנשבע ומת, מי? בן ביתו במדינה. האבא נפל בשבי ומת בשבי, ומת הבן של הבת, הנכד שלו, אבל לא נכד של בן אחר בן, לא יעקב ראובן חנוך, אלא יעקב דינה ומשה. ואז אנחנו באים ואומרים שמכיוון שזה דרך הבת, והצד השני הוא בן שנשבע ומת אבי אמו במדינה, או הבן היינו אח נפל בשבי וסבא שלו מאמא מת במדינה, ואני לא יודע מי קדם למי ולא ידינן היי מיני עומד ברישה, יורשי האב ויורשי הבן יחלויקו. אני כבר מבין את המקרה. עכשיו יש לנו מקרה ברור, יש לנו פה מצד אחד את הסבא האבא של האמא. האבא של האמא היורשים שלו זה אחים שלו למשל. אחים שלו מאבא, הם היורשים שלו. יש פה אבל בת יחידה, היא מתה, ועכשיו יש לה פה נכד. דהיינו הבן שלה, שהוא הנכד של הסבא. מי הם היורשים של הבן? זה כבר יכול להיות האחים שלו מאבא. זה יכול להיות הצאצאים שלו. זה לא אנחנו, זה לא הנידון שלנו. ואז מה השאלה? באים יורשי האבא, אומרים קודם מת הבן. ומכיוון שקודם מת הנכד, אז הוא לא ירש. אז אם הוא לא ירש, אז אנחנו היורשים. באים היורשים של הנכד ואומרים מה פתאום? קודם את הסבא. והבת שלו בקבר ירשה אותו, אני לא רוצה להשתמש רק בביטוי, וזה עובר עכשיו לנכד. ואז אני אומר, אני לא יודע מה עושים, אז עושים יחלויקו. מיד אומרת הגמרא, ואם איתה, אם אני אומר שבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחי מאבא, נהי נמי דבן מת ברישה, ליירת לאבו הדימי בקברי, וליירתינו לאחו מן אבו. אלא לאו שמאמינה, אלא בן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחים מאב. הנה אומרת הגמרא, מהברייתא יש לי פשיטות, לא חמול. מצד אחד עומדים פה עכשיו יורשי הסבא, האחים של הסבא. קראנו לו יעקב, עומד פה עשיו. אומר, אני היורש. למה? כי קודם מת הנכד, ואחרי זה מת הסבא, אז אני יורש. באים עכשיו האחים של אותו נכד, וטוענים מה פתאום? קודם מת הסבא. הוא הספיק לרשת, ועכשיו אנחנו, אחים שלו מאבא, יורשים אותו. מה נידון בכלל? בוא נאמר שבאמת קודם מת הנכד, ואחרי זה מת הסבא. אבל ברגע שהסבא מת, יורשת אותו ביתו בקבר, והיא מעבירה את זה לבן שלה בקבר. אם אני אומר שיכול הבן, על דבר הזה, לבוא ולקחת ירושה שהוא מקבל מאמא שלו בקבר, ולהוריש לאחים שלו מאבא, אז גם אם קודם מת הסבא, וקודם את הבנכד ואחרי זה מת הסבא, אבל דרך הקבר הוא יורש, הוא מוריש בהכרח שאין ירושה בקבר, ואי אפשר שהבן יירש את אמו בקבר להנחיל לאחים מאבא. קיבלת התשובה? אומרת הגמרא, אמר לרב אחא בר מניומי לאביי הפנן המתנינה, גם המשנה בקוף נ"ח כך מבואר. כתוב לנו במשנה, נפל הבית עליו ועל אמו, אילו ואילו מודים שיחלוקו. ונפל עליו הבית ועל אמו, מודים בית הלל ובית שמאי שחולקים. למה? כי שניהם באים באותה טענה. באים מצד אחד יורשי האם ואומרים, הבן מת ראשון, ואחרי זה מתה האמא, אז אנחנו יורשים אותה. באים יורשי הבן ואומרים, מה פתאום? קודם מתה האמא, והוא ירש את האמא, ואנחנו יורשים את הבן. ואם איתה, אם אני סובר שיש מושג שנקרא שאדם יכול לירש בקבר את אמו להוריש לאחי מאבא, נהין עמיד הבן מת בריש, אז בוא נגיד שקודם מת הבן ואחרי זה האמא. ליירתי לאמא בקברי, ולירתו אינו לאחו מאבא. הוא יירש את אמא שלו בקבר, ויוריש אצל אחי מאבא. בהכרח, אלא לאו שמאמינה, אין הבן יורש את אמו בקבר, להנחיל לאחי מן אב, שמאמינה, אם ככה מגיע הגמרא למסקנה, אכן אין אפשרות לבן לרשת את אמו בקבר כדי להוריש לאחים שלו מאבא. אומרת הגמרא ותאמה מיינו, ועכשיו באמת למה לא? הרי הוא כן יכול לרשת את אבא שלו בקבר להוריש לאחי מאבא. אנחנו זקוקים לזה שם, אבל הוא יכול לרשת בקבר. למה פה באמת לא? עונה הגמרא, אמר אביי, נאמרה סיבה בבן ונאמרה סיבה בבעל. כתוב לנו, ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה כי איש בנחלתו. ונאמר, ולא תיסוב נחלה ממטה אחר כי אם איש בנחלתו ידבקו. דהיינו. יש שניים שיכולים לגרום לנו הסבת נחלה, בעל ובן. הבעל נושא את אשתו, היא שייכת לשבט ראובן, הוא לשבט שמעון. ברגע שהיא תמות הוא יורש אותה ומסב נחלה לשבט שמעון. וגם אם בעלה מת, הבן יורש את האמא ומסב נחלה לשבט שמעון, כי הרי הוא שבן השבט. אז יש לנו סיבה וסיבה, תיסוב ותיסוב. מה סיבה אמורה בבעל? אין הבעל יורש את אשתו בקבר הדין שהבעל לא יורש את אשתו בקבר. זאת אומרת שאם האישה מתה ולאחר מותה אבא שלה מת, הבעל לא יורש את הירושה של אבא שלה, כי היא יורשת בקבר את אביה להוריש. היא בת יחידה, היא לא יכולה להוריש את זה לבעלה. הסיבה אמורה בבן, אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחים מן האב. אותו דבר בבן, וזה הסיבה, יש לנו גזרה שווה מכוח גזרת הכתוב, שאין באפשרות הבן, אבל הדגש כל הזמן להנחיל לאחי מאבא. על פניו לבנים שלו הוא בן, אין לו, כנראה שכן אפשר. להנחיל לאחי מאבא אי אפשר. מסיים הרשב"ם שתי שורות מלמטה ואומר, היי בקבר לא דמי לה, הוא קבר דבעל. זה באמת לא דומה. כי הרי בבעל מה דיברנו? הבעל חי, האישה מתה, ואז אבא שלה מת אחריה, הבעל לא יורש את ירושת אביה. אבל האישה בקבר. לגבי בן מה אנחנו מדברים? שהבן בקבר. והבן בקבר לא יכול לרשת את אמא שלו. אז אומר הרשב"ם, זה לא אותו קבר. אבל יש גזירה שווה שאי אפשר להעביר ירושה דרך הקבר, ולכן בן אינו יורש את אמו להעביר ירושה לאחים שלו ואבא, כשהוא מוטל בקברו. הגמרא כרגע מביאה לפה עוד סוגיה, שאנחנו נלך בשיטת הרשב"ם. הרשב"ם אומר בשורה האחרונה, הכל פירשנו בחזקת הבתים בראשו. ואנחנו מאמינים לו. היה לנו את אותה סוגיה, מילה במילה בדף למד בחזקת הבתים. אנחנו פה כמובן מסבירים, אבל בהתאם לשיטת הרשב"ם בלי להאריך. הסיפור היה כזה, ההודה אמר לי לחברי נכסי דברסיסים מזווין עלך. בן אדם בא לחברו ואומר לו, אני מוכר לך את הקרקעות שאני קניתי מיהודי שבשם ברסיסו. אני קניתי ולא כמה וכמה קרקעות, הכל אני מוכר לך. עסקה אחת. הוי אחד הערדה ומקרא דבי ברסיסים, אמר לי המוכר, הלב דבי ברסיסינו, ויקרו יהודי מקרא דבי ברסיסינו. אומר לו המוכר, תראה, הקרקע הזאת שפה אתה רואה, אמנם קוראים לה דבי ברסיסים, אבל זה אני הרשתי מאבותיי. זה לא היה בעסקה הזאת שאני קניתי מברסיסים. סתם, במקרה, כך קוראים לה. ולכן זה לא כלול בתוך העסקה שלנו. מה עושים בכזה מקרה? אמר לי, אתה לקמי דרב נחמן, וכמה...
מה הצדדים? רק בגלל שהשם הוא כזה, אז כבר זה שלו?
לא. אנחנו עשינו עסקה.
מה שקניתי מההוא, אני מעביר לך. אז זה הכל.
מי אמר שבאמת הוא קנה את זה? הוא לא קנה את זה? עושה את הגמרא. אתה לקמי דרב נחמן, הוקמה ביד הזה לוקח, ובדיוק הוא בא לפני רב נחמן, אומר רב נחמן, תראה, פשטות השם מעיד שזה של ברסיסים, וכנראה זה נקנה מברסיסים. אתה טוען שלא? אתה טוען שלא? המוציא מחברו עליו הראיה, לך תביא ראיה. ולכן הוא עמיד את זה בידו של הלוקח. אמר לרבה לרב נחמן, דינה אחי, אומר לו רבה, ככה הדין, המוציא מחברו עליו הראיה, הרי מי רוצה להוציא ממי? הלוקח רוצה להוציא מהמוכר, המוכר הוא המוחזק, מעמיד ביד המוכר שהלוקח יביא ראיה שבאמת זה חלק מהקרקעות של ברסיסים. אומרת הגמרא, זה ורמי דרבה דרבה ורב נחמן דרב נחמן, יש לנו אבל סתירה מרבה לרבה ומרב נחמן לרב נחמן. דעודה אמר לחברי מי בית בית, האדם שואל את חברו, תגיד לי מה אתה מחפש פה בבית? אמר לי, מנח זוונתיה ואכלתיה שני חזקה. מה פירוש? קניתי ממך, אין לי את השטר, כי כבר ישבתי פה שלוש שנים, יש לי חזקה, ולכן אין לי שטר, אבל קניתי ממך, מה פירוש? אמר לי, ענות, בשכונה היא גבוה יבוא. אומר לו המערער, על מה אתה מדבר? אני הייתי גר במבנה הפנימי, וכל יום אני הייתי, פעם בה הייתי עובר אצלך, זאת אומרת, מה שאני לא עשיתי מחאה, כמו שצריך לעשות בתוך שלוש שנים, כי אתה לא החזקת כדרך שאנשים מחזיקים. לא נתתי לך פה בעלות, הסתובבתי לך בתוך הבית מתי שאני רוצה, אני הבעלים. אתה לקמיד רב נחמן, אמר לזיל ברוך חילתך, הלך לפני רב נחמן, אומר לו רב נחמן למחזיק בבית, דהיינו ללקוח, לך תברר, תוכיח, תוכיח שבאמת אתה ישבת פה שלוש שנים, בלי שהוא יסתובב לך בבית. אמר לרבה לרב נחמן, דינה אחי, המוציא מחברו, עליו הראיה, מה פתאום שהמערער יביא ראיה, כי הרי כרגע מי יושב פה בבית? הלקוח. אומרת הגמרא, קשיא דרבה דרבה ודרב נחמן דרב נחמן, למה? רבה אמר לנו בברסיסים שאנחנו מעמידים את זה בחזקת המוכר, זאת אומרת מי צריך להביא ראיה? הלוקח. אומר לנו רבה במקרה שלנו שבא פה מערער על הבית, שהמוכר צריך להביא ראיה. אז תחליט, לוקח מביא ראיה או מוכר? ולפי רב נחמן הפוך, פה הוא אומר לנו בברסיסים המוכר צריך להביא ראיה, ופה אומר לנו הלוקח. אז תחליט, מוכר או לוקח? עונה הגמרא, זה לא מתחיל. דרבה דרבה לוקשיא הכא, לגבי ברסיסים מוכר קאי בנכסי. נו, אז המוציא מחברו עליו הראיה. ודאי, אומר לך רבה, מה אתה מדמה? שמה אצל ברסיסים, הרי המוכר מחזיק בקרקעות, הלוקח טוען, גם זה נקרא ברסיסים. גם זה? אתה רוצה להוציא? הם מוצאים חברה עליו ראייה, ולכן הלוקח צריך להביא ראייה. הטעם לגבי הערעור על הבית, לוקח קי וניחתם, מי יושב היום בבית? מי מחזיק פה כבר 3 שנים? הלוקח. אתה מערער טוען שהוא לא מחזיק כמו שצריך להחזיק. תוכיח שהוא לא החזיק כמו שצריך, לכן חובת ההוכחה על המוכר ולא על הלוקח. אומר רב נחמן, עד רב נחמן לא קשיא, אך הבי ברסיסים כיוון דאמר לדבי ברסיסים. ומכאן ידבי ברסיסים, עלי דידי רמי אליגלו ידלן ברסיסיני. אומר רב נחמן, למה אמרתי שהמוכר צריך אצל ברסיסים להביא ראייה? כי מה הפירוש? הוא בחר לו קרקעות של ברסיסים, לקרקע קוראים ברסיסים. אתה עכשיו רוצה לטעון שזה לא של ברסיסים, תביא ראייה, פשטות כל הסימנים, כל החוטים מובילים לברסיסים, והוא צודק. אבל האחה לגבי מערער על בית לא יהיה לה דנקית שטר. מה זה מחזיק בבית? למעשה הרי צריך שטר, אבל הוא כבר איבד את השטר. מה עומד במקום השטר? החבקה. אתה יודע מה? בוא נגיד שיש לו שטר. מה היה קורה אם היה בא מערער ואומר עכשיו השטר הוא שטר מזויף? הוא צריך לקיים את השטר. אבל עכשיו שהוא יושב פה במקום השטר, ואומרים שמה שהוא יושב זה מזויף כי זה לא חזקה, אז בוא תוכיח את הדין. מי לא אמרים עלי קיים שטרך וקום בנכסי, אז גם עכשיו אני אומר לו, לך תוכיח שישבת פה באמת חזקה, ממנה תהיה בעל הקרקע. הדרן הלך מי שמת, סיימנו בסייעת הדשמי הפרק 9 של מסכת בבא בתרא, ואנחנו עוברים עכשיו לפרק 10, הפרק האחרון של מסכת בבא בתרא, המסכת הארוכה שבשעה, בדפים, לא במילים. אומרת המשנה, הפרק הזה למעשה היה צריך ליפול בכלל במסכת גיטין, בענייני שטרות. אבל מכיוון שעכשיו עסקנו כל הזמן בשטר של שכיברה, בשטר של בריא, אומר התוספות, אגב זה נכנס לנו הפרק הזה שנקרא גר, פרק גט פשוט. גט למעשה פה זה לא גט אישה, גט זה אותו דבר לגבי כל שטרי מקח, מקר, מחר, ראיה, לא משנה, כל דבר נקרא גט. הרשב"א מביא לזה ראיה, יש גמרא בבבא קמא, וגט חוב שאין בו אחריות, זאת אומרת שטר חוב שאין בו אחריות. יש גמרא כזאת בגיטין, כל גט שיש עליו עד קוטי פסול חוץ מגיטי נשים. אז מה זה כל גט? כל שטר שיש עליו עד קוטי פסול חוץ מגיטי נשים. אז גט זה ביטוי לכל שטר. גט פשוט הכוונה היא שטר רגיל, עדיו מתוכו. באופן נורמל כשיש לי גט, שטר שהוא לא קשור והוא לא חתום, העדים שלו חתומים מתוכו, בסוף השטר. מקושר עדיו מאחוריו. אבל אם יש לי שטר מקושר, בשטר מקושר זה שונה. שמה שם העדים שלו חתומים מאחור. שטר מקושר עדיו מאחוריו. מה הוא מקושר? אנחנו כרגע נציע את שיטת הרשב"ם. יש 6-7 שיטות בראשונים מהו שטר מקושר. לפי הרשב"ם, כפי שאנחנו רואים פה בפנינו, ועל זה אני אומר שעדיו מאחוריו, כתוב פה כזה דבר. כותב שיטה, אדם כותב שורה, הוא מניח מתחת לשורה הזאת שורה חלקה, כשיעור שיטה הכתובה, וכופלה. לוקח את החלק הכתוב, מקפל את זה על החלק החלק, ועושה תפר. ואחר כך כותב שיטה, שוב עושה שורה, מניח אחד חלק, כופל את הכתוב על החלק, ושוב עושה תפר, ושוב כותב שיטה ומשאיר אחד חלק, עושה תפר כמה שהוא רוצה. מינימום שיהיה לנו 3 עדים, כפי שנראה מיד. תפר, תופר כפשוטו. וכן הרבה כדי מקום תורף השטר, זה עושים בכל מקום השטר, כי בעצם כל שטר מורכב לנו מתופף ותורף. תופף זה הטקסט הקבוע שקיים בכל השטרות. הטקסט הקבוע. גם כשאתה היום מוציא מסמך, יש את החלק שכתוב, מודפס. אתה צריך למלא, המילוי זה התורף. אם זה בגט אישה, שם האיש, שם האישה, הזמן, המקום. אם זה מדובר בשטרי חוב, שם המלווה, הלוי וסכום ההלוואה, זה נקרא התורף.
תאריך,
הזמן. ולכן, ותופר, וכן הרבה כדי מקום התורף השטר, והעדים חותמים מבחוץ, כעניין שפרשו המוראי בגמרא, נראה איך הם חותמים, ובלבד שלא יהיו קשריו מרובים מעדיו, חייבים מינימום על כל קשר, חתימה. מינימום. אתה רוצה יותר חתימות, אין שום בעיה. אבל לא פחות מעל כל קשר. אחרת זה נקרא גט קרח, וזה יהיה פסול. ותופף של שטר כתוב כולו כן פשוט, וזה נקרא לפנינו הפשוט שבמקושר. את התופף כבר לא מקפלים, משאירים אותו חלק. בהתחלה יש תורף מקופל, אחרי זה את התופף חלק, ואנחנו לא נוגעים. ואילו הכפלות כל כפל וכפל בפני עצמו, ונראה מבחוץ בין כפל לכפל כן כפל את הסופר כזה, וכן מוכר בגמרא שעדים החופים על כל קשר וקשר נקראים ונראים מבחוץ. אנחנו נשתדל להרחיב את זה בגמרא. אז אם היינו רוצים להבין היטב, זה בעצם השטר המדובר. יש לנו שטר, בשורה הראשונה שלו כתוב, השורה שמתחתיו חלק, מה עושים? כופלים, תופרים, כותבים שורה הבאה, משאירים תחתיו חלק, כופלים, תופרים, מאחור נוצר לנו אקרדיון. שוב, אתה רוצה, תכתוב שורה, כופלים, סותמים, ואז יש לך את העדים חותמים מאחור, איפה? בחלק שלה, כנגד הכתב, כנגד החלק החלק, כל זה נבהר בגמרא. זהו השטר המקושר. על כל קשר וקשר, חתימה שבא בסד הפנימי שלו, כי בעצם הוא ייראה כך. אז פה יהיה החתימות ופה יהיה השטר, וזה החלק של התופס, החלק החלק שמאחוריו. הדגש הוא על דברי התוספות, על דברי הרשב"ם, כי למעשה הרש"י בדף מ"ט עמוד א' במסכת קידושין, כפי שהובא פה בליקוטי רש"י בסוף המסכת, שם כתוב מניח בראשו שיטה חלק וכותב שיטה, ושיטה חלק וכותב שיטה. זאת אומרת, הרשב"ם ורש"י אומרים אותו דבר, רק לפי הרשב"ם קודם כותבים שורה ואחרי זה חלק חלק, לפי רש"י קודם חלק ואחרי זה השורה. אבל יש עוד מלא שיטות בראשונים.
מה אמינה, אם תעשה כך או כך?
לא לנו עכשיו.
לא לנו.
לא, לא הסברנו, כי אנחנו עוד טיפה. הכל יגיע.
רגע, ואם אתה מקושר ואתה פותח אותו,
אומר את המשנה.
הוא הופך לגט פשוט?
אומר את המשנה. פשוט שכתבו עדיו מאחוריו, או מקושר שכתבו עדיו מתוכו, שניהם פסולים. למה? כי הוא משנה מהמטבע שטבעו חכמים. חז"ל אמרו, מקושר מאחור, פשוט מקדימה, הפכת, ערבת את השטר. אומר עם ככה הרשב"ם בתחילת השורות הרחבות שלו, אבל אם מדובר בגט אישה, אז הגט פסול, היא לא מגורשת. אבל אם מדובר בשטר חוב, הוא אינו גובה בו מן הלקוחות. מה קורה בשטר חוב? שיעבוד זה לא יוצר. אבל שטר כמיל ועל פה זה יהיה טוב. זה לא יוצר שיעבודים. אבל השטר כשטר, ובא על זה רבל חונו פה במקום הקובץ שיעורים, ושואל רבל חונו, אנחנו עוד נתראה בגמרא שאנחנו לומדים את זה ממה שנאמר בפסוקים בירמיה, שהפסוק מדבר גם על שטר מחר וגם על שטר ראיה, ומשמע שגם שטר ראיה צריך להיות מקושר ולא ואיננו שטר. אז איך אתה אומר שהשטר הוא שטר? הכל החיסרון שאי אפשר ליצור בו שיעבוד. לכאורה היה צריך להיות שבכלל אין לזה תוקף אפילו לא של מיל ועל פה. צריך לראות את הדברים בפנים, אבל ככה אומר כבר רבי חולון. רב חנינא בן גמליאל אומר, מקושר שכתבו עדיו מתוכו כשר, מפני שיכול לעשותו פשוט. באה הגמרא ואומרת, יש לנו משנה, המשנה נוקטת שיטה אחת, אפשר לקחת את אותו שטר המקושר, לפתוח את הקשרים, ואז עם החתימות מבפנים, להשתמש בו כמו נייר פשוט. שואל מיד הגאות הבך באות א', שיכול ויהיה פשוט, ככה מביא פה הרשב"ם. עיין בתוספות דקידושין דף מ"ט עמוד א', דייקשו דין, כן יהיה אוויר בין השיטות, וקיים אלן גט כריח פסול. הרי יש שורה חלקה ביניהם. אז רש"י שמה רוצה לבוא וליישב, שנראה שלא כתב הסופר ישר. הרי אין לו שורות. אז יכול להיות זה לא ייקרא כמו גט כריח, כיוון שזה עקבי שהכותב כאילו הוא לא כותב ישר. אבל תוספות פה בפנינו מיישב את הדברים. יש פה תוספות שאומר פשוט שכתבו עדיו מאחוריו פסול. מסביר התוספות למה זה פסול. תוספות מביא טעם אחר. בגמרא אנחנו נראה, בשטר רגיל כותבים תאריך של המלך, בשנת שניים למלך, בשנת שלוש למלך וכו'. אם אבל זה גט מקושר, כותבים את השנה הבאה, חולקים כבוד למלכות. אם זה שנה ראשונה של המלך, כותבים שנה שנייה. אז אם עכשיו אני אקח את המקושר שכתוב שנייה ואני אעשה אותו גט פשוט, אז מה יחשבו? שאנחנו נמצאים בשנה השנייה, אבל בעצם זה שנה ראשונה. אז יש פה שטר מוקדם, ולכן השטר המוקדם הזה הוא פסול. זה מה שמציע תוספות. תמה, משום שמה יעשינו מקושר, ויהיה השטר מוקדם. כי במקושר כותבים שנה שנייה למלך, בזמן שזה בשנה ראשונה. ואפילו לוחתים מכים שני עדים, גזרי שני עדים עתו שלושה. למה זה תוספות ממשיך ואומר, רגע, אבל אני לא מבין? אם יש לנו את החלל הזה, כמו ששאל שם התוספות, כפי שהובא פה בהגאות הבאה, ולכן מציע תופות רעיון אחר. ויש לומר שהיה כתוב כסדר פשוט, ואחי מוכח מרב חנינה בגמליאל, שאומר מקושר שכתבו עדיו מתוכו כשר, מפני שיכול לעשות אותו פשטות. בקיצור, מה הוא אומר? כותבים שורה אחר שורה אחר שורה, מביאים שורה על שורה ועושים קשר, שורה על שורה ותופרים, שורה על שורה ותופרים, וזהו גט מקושר. הסטופות חולק על רשי והרשבם, ולא סובר שזה אחד כתוב ואחד חלק, אלא הכל כתוב כדי לקיים שיטת המשנה, ואת זה קושרים. מסיים את המשנה אבשור מגמליאל, אומר הכל כמנה גם דנה, אגמר תסביר מה הוא אומר. גט פשוט עדיו בשניים, הוא מקושר בשלושה. מי שרוצה לעשות שטר פשוט, מספיק שיחתים שני עדים. מי שרוצה לעשות מקושר, צריך לחתים שלושה. פשוט שכתב בו עד אחד ומקושר שכתב בו שני עדים, שניהם פסולים, והגמרא תשאל מיד, פשיטה. מה חידשת לי? הרי אם אתה אומר שצריך שניים ושלושה, אז אם יש אחד ושניים, אז זה פוסל את השטר. שואלת הגמרא, מינה נמילי. שואלת הגמרא, תגיד לי, איפה מצאת דבר כזה? איפה מצאת שלושה עדים? איפה מצאת בכלל שיש שני שטרות? ואחרי שתגידי איפה מצאת שיש שני מיני שטרות, אז תגידי איפה מצאת שזה חלוק בעדים, בקישור. אמר רב חנינא דאמר קרא, כתוב אצל ירמיהו, שהוא היה הרי בחצר המטרה, שמו אותו בכלא, שנה עשירית לצדקיהו, פשטות. הוא היה מתנבא על חורבן ירושלים. שדות בכסף יקנו, וכתוב בספר וחתום והעד עדים. שדות בכסף יקנו, דורשת הגמרא, וכתוב בספר. מה זה ספר? זה פשוט, זה כן הספר שלנו, מה שנקרא שטר פשוט. מעידך וחתום, אומר הרשב"א, משמע צרור וחתום ומקושר. וחתום זה באמת נשמע צרור, וגם הרבנו גרשום, כלומר שצרור וחתום תפור וקשור. והעד שניים, כפי שאומרת הגמרא בסוטה בדף בית עמוד בית, בכל מקום בתורה שאתה מוציא את המילה עד, זה שניים. עד שיפרט לך כתוב כדרך שפרט לך לא יקום עד אחד באיש לכל עוון. אבל אם לא כתוב עד אחד, אז שנם עד זה שניים. אז אם כתוב לנו עד, שניים. ועדים, שלושה. הכיצד? אז תחליט. פשוט או חתום, קשור. שניים או שלושה? שניים לפשוט, שלושה למקושר. שואלת הגמרא, זה היפוך ענה, אולי הפוך. אולי לפשוט צריך שלושה, ולקשור צריך שניים. מתוך שנתרבה בקשריו, נתרבה בדף. כיוון שהחמיר התורה ואמרה שצריך לקשור אותו, אז גם צריך יותר עדים. רפם אמר מאחה, מהפסוק הבא שעוסק באותו ספר, ויקח את ספר המקנה, את החתום, המצווה והחוקים ואת הגלוי. שם אומר ירמיהו, כשהוא לוקח את הספר מיד הבן דוד שלו, חנמאל, ויקח את ספר המקנה, זה פשוט ספר. את החתום, כמו שיבנו קודם, צרור וחתום ומקושר, זה מקושר. ואת הגלוי, זה פשוט שבמקושר. אמרנו, התופס של המקושר נקרא פשוט שבמקושר. המצווה והחוקים אלו דברים שבין פשוט למקושר. הכיצד? אומר הרשב"א, מה זה נקרא מצווה וחוקים? משמע שיש שני מיני חלוקים, דינים. יש כל מיני הבדלים ביניהם. הכיצד? זה עדיו שניים וזה עדיו שלושה. זה הפשוט עדיו מתוכו, וזה המקושר עדיו מאחוריו. ושוב שואלת הגמרא, והיפוך ענה, אולי צריך שלושה לפשוט ושניים למקושר. מתוך שנתרבה בקשריו, החמרנו נתרבה בעדיו. רמי בר יחזקאל אמר, מהכה המקור שלי. על פי שניים עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר, והיה קשה לנו, אם תתקיים עדותן בשניים, למה פרט לך בשלושה, סגילן בתרי? הרי אם יש שניים, ודאי, אז אם זה קשר בשניים, ודאי זה קשר בשלושה. לומר לך, שניים לפשוט, שלושה למקושר, ושוב, והיפוך ענה, אולי שלושה לפשוט, שניים למקושר, מתוך שנתרבה בקשריו, נתרבה בעדיו. נקודה, אז הנה שלוש מקורות מן המקרא, לשטר פשוט ולשטר מקושר. שואלת הגמרא, ואני לאחי ודעתו, כל הפסוקים האלה נכתבו לצורך זה? הרי כל חד וחד למילתי ודעת, כל פסוק ופסוק בא לגופו. לכדתני, השדות בכסף יקנו וכתוב בספר וכתוב. עצה טובה כמה שמלן. למדנו בתחילת חזקת הבתים, עצה טובה אמרו לו, למען יעמדו ימים רבים, כתוב שמה, ונתתם בכלי חרס. מה יש דין בכלי חרס? בכלי מתכת זה לא טוב. אלא מה? זה עצה, אתה רוצה שזה יישמר, זה הדרך. אבל זה לא לדין? ויקח את ספר המקנה, הפסוק השני, אחיה ומעשה, מה אתה רוצה? ככה היה סיפור. על פי שניים עדים או על פי שלושה, להקיש שלושה לשניים, ופלוגתא דרבי עקיבא ורבנן. שם נאמר, עד שיוזמו כולם, כי אם הם היו שלושה, ושניים הוזמו, זה לא נקרא עדות מוזמת. שם למדנו שאם הנתפה לא עושה מעבירה כך, עושה עבירה לא כל שכן. אלא חוזרת בהגמרא ואומרת, מקושר מדי רבנן, אכן. באמת שטר מקושר, כל המקור שלו זה מדי רבנן. שטר מקושר עם מקורו מדי רבנן. וקראי אסמכת באלמה. והפסוקים זה רק אסמכת. איי ותאמה, מה יתקנו רבנן מקושר? נו, אז עכשיו תסביר לי, בשביל מה צריך שטר מקושר? לשמה? אתרא דכהנא הוה והוה פידי טובא ומגר שנשאי ואבי דרבנן תקנת אחי ואחי מיטב דעתיים. אומרת הגמרא, בגלל שהיה מדובר באזור של כהנים וצריך להבדיל את הכהן מהישראל. ישראל שכועס על אשתו שבישלה לו מרק ולא היה לו מספיק חם וכדומה, והחליט לגרש את האישה ורץ אצל הסופר והוציא לה שטר ונתן לה וכך הוא כשוך חמת המלך, יכול להחזיר אותה, יכול להחזיר אותה. אבל כהן שנותן גט לאשתו הוא לא יוכל להחזיר אותה, הברוך והרף הבית. באנו ועשינו תקנה שבכהן אנחנו מכבידים עליו. אתה תכתוב שורה, אתה תלך לאחד שיכול לתפור לך את השטר, צריך להיזהר שלא ייקרה ולא יישבר. בינתיים ירד לו הקט, ירד הקט, יירגע הבחור, וממילא לא תערף משפחה בישראל. אומרת הגמרא, תינח גיטין, שטרות מייקל ומאמה, בסדר, זה סיבה לעשות שטר מקושר בגט. זה טוב בגט, אבל למה צריך לעשות בכל שטר מקושר? בנה הגמרא, כדי שלא תחלוק בין גיטין לשטרות, אנחנו נסביר בשבת עם דברי התוספות, שלא יהיה חילוק. ובעזרת השם בשבת, כי פה אני נשארתי חייב, זה גם להסביר את הנקודה הבאה, למה באמת הליבה דאמת היום כהנים לא עושים גט מקושר, אם יש לנו תקנה. אז טוב, זאת אומרת שלושה תירוצים למה באמת כיום אנחנו לא נוהגים את זה. פשטות, אבל אנחנו צריכים לדעת שגם הטור וגם הרמב״ם לא הביאו את זה להלכה, והסיבה שלא הביאו את זה להלכה, כי למעשה אנחנו לא בקיאים בענייני מקושר, וכיוון שאנחנו לא בקיאים אנחנו מעדיפים לעשות את הדבר הפשוט, אבל כפי שנזכיר.